טוב, שלום יובל.
שלום ג'וליאן, שלום לכולם, שלום לכל המאזינים והמאזינות שלנו, איזה כיף שאתם פה איתנו בעוד פרק של החיים, היקום וכל השאר.
כן, שלום שלום. טוב, היום לקחנו על עצמנו פרויקט קצת שאהבתני, החלטנו לצייר איזושהי תמונת מצב כללית של האנושות בכללותה, מהו בעצם טיב המצב שאנחנו מוצאים את עצמנו בו, והגענו לנושא המאוד אז מצח הזה, כי אנחנו חושבים שאנחנו חיים בתקופה מאוד מאוד מוזרה, שדורשת קצת חקירה והסברים. מצד אחד אנחנו ללא ספק נמצאים בתקופה השופעת, הבטוחה, גם השלווה, ואולי אפשר לומר המתורבתת ביותר שאנושות ראתה אי פעם. ומצד שני אנחנו על פי תהום, כולנו יודעים שהמערכות האקולוגיות, הפוליטיות, וכנראה גם הכלכליות שמתחזקות את חיי היום שלנו, עומדות בפני משברים מאוד מאוד גדולים, שאי אפשר לפתור באופן לוקלי, אפשר לפתור אותם רק בצורה גלובלית, בצורה של שיתוף פעולה שכדוגמתו לא נראה בהיסטוריה האנושית עד כה. ובעיקר אנחנו רוצים לדעת מה השורש הבעיה שלנו בעצם, אם יש לנו כל כך הרבה אמצעים, כל כך הרבה ידע, טכנולוגיה כל כך מפותחת, ולמעשה אנחנו יכולים לפתור את כל הבעיות שלנו, למה אנחנו בעצם נמצאים במצב הזה שבו שום דבר לא זז קדימה?
לגמרי. שאלה שמאוד מעסיקה אותי. ואני חושב שלפני שנגיע לפרטי פרטים, מה בעצם בעייתי עכשיו בתקופה שאנחנו נמצאים בה, מעבר לדברים שהם obvious כמו התחממות גלובלית וכאלה, ונרד ממש לפרטים, הייתי רוצה קצת שנדבר על למה אנחנו כן חיים בתקופה הכי נוחה, עם הכי פחות מחלות, עם הכי הרבה נוחות שיש, שהייתה מאז שבעצם בני האדם התחילו.
כן, כאילו. ויש לומר שלווה ביותר.
השלווה, כן.
יש נטייה לחשוב שאנחנו חיים בתקופה שכל הזמן יש בה מלחמות, וכולם רוצחים אחד לשני ויש פיגועים, וזה חשוב לקחת שנייה צעד אחד אחורה, ולראות את הפרספקטיבה של זה, ולהבין שהמצב אולי לא אידיאלי, אבל אולי הרבה יותר גרוע.
בדיוק, כי באמת זה נכון שצריך לקחת פרספקטיבה, כי באמת הכל פה עניין של איזה גודל תמונה אתה רואה. כמה שאתה יותר מתרחק מהגרף של האנושות, אם אנחנו נדמיין רגע את האנושות על איזשהו טיימליין של גרף, כמה שתתרחק יותר, ככה תראה שאנחנו התקדמנו יותר בכל רמה אפשרית כמעט. והייתי רוצה להפנות את המאזינים שלנו ללכת ולבדוק פרויקט שנקרא The Ignorance Project של פרופסור לסטטיסטיקה שנקרא הנס רוזלינג, עליו השלום, שנפטר לפני שנה, אני חושב, אני לא טועה. הוא והבן שלו במשך כמה שנים טובות אספו את כל הסטטיסטיקות שיש לנו כאנושות. כאילו, הלכו וחפרו בארכיונים, דברים שהם בדרך כלל מידע ציבורי, אבל לא ממש נגישים לכולם, ובטח שלא קל באתרים שנראים כאילו הם משנות ה-80 להוציא איזשהו משהו מהם, והם הלכו ואספו את כל המידע הזה לאתר אחד. אנחנו נשים לינק של זה בשואו נוטס, שכולם יוכלו ללכת ולבדוק את זה. ממש ממליץ, זה מגניב, זה אינטראקטיבי. אתה יכול לבדוק כל מיני נתונים סופר מעניינים, ומה שמדליק זה שבכל נתון שאתה תבדוק, דברים של קשורים לאלימות, אלימות כלפי נשים, תמותת ילדים, הכנסה פר נפש, הכל. תיקח את הגרף 200 שנה אחורה ותיתן לו לרוץ, אתה תראה באופן בוטה איך כל העולם מתקדם קדימה. זה בדרך כלל היה ארצות הברית התקדמה מאוד 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 מהר, ואחריה מדינות אירופה, ואחריהם גם מדינות אפריקה והמדינות היותר נחשלות. וגם מדינות שהיום אתה מסתכל עליהן ואתה אומר ניגריה וכל מיני מקומות שיש בהן מהפכות וארגוני גרילה ומלא מוות והרעב וטירוף ומחלות, לפני 200 שנה היה פי 20.
כן.
בכל מקום.
נכון.
וזה רק, הגרף הזה הוא רק 200 שנה אחורה.
ומי שנגיד בין קהל המאזינים שלנו עושה איזושהי אידיאליזציה לתקופות פרה-חקלאיות, כן? נגיד חברות לקטיות, חברות של צעדים לקטים, ככל שאנחנו יודעים מהרקורד הפוסילי, זאת גם הייתה כנראה תקופה מאוד אלימה. אנחנו רואים את זה לפי כמות האנשים שמצאו את מותם בצורה אלימה. הסיכוי שלך לרצח על ידי בן אדם אחר הלך ופחת לאורך ההיסטוריה, וכיום נמצא כנראה בנקודה הנמוכה ביותר שלו.
ברוב התקופות, למעט ממש המאות האחרונות, בן אדם נורמטיבי, מעמד הביניים, למרות שלא היה אז תמיד כזה דבר מעמד ביניים, אבל כן. נגיד...
האדם המצוי.
האדם המצוי. היה יכול בכל בוקר, וזה היה החיים הרגילים, בכל כן. בוקר להתעורר, כאשר באים איזה חבורת פרשים, רוצחים את הילדים שלו, אנסים את אשתו, גונבים לו את כל התבועה והולכים, כאילו, וזה הרגיל, זה החיים.
למעשה, זאת הייתה צורת המשטר, כן? הפרשים האלה היו אבירים, והם לקחו את כל השיט שלך למלך, כן? זה כאילו ככה למעשה יסדנו שלטון פוליטי, כן? באופנים האלה, בדרכים מאוד אלימות.
נכון.
זה חשוב להדגיש, זה חשוב להדגיש, כי אני חושב שכולם מבינים שמבחינת רמת חיים אנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי מאשר פעם. אני חושב שגם ברמה תרבותית, ואת יודע מה, אני אסתכן לומר, אפילו ברמה הרוחנית, אנחנו נמצאים בנקודה המתקדמת יותר באנושות. אתה יודע, לפני 2500 שנה היה בודה אחד, כן, שכולנו יודעים עליו, בגלל שהוא היה כל כך שונה מהסביבה שלו, כן, או לפני 2000 שנה היה ישו אחד, כן, היום יש לך אחד כזה בכל עיר בערך, כן, ואנחנו לא יודעים עליהם כי הם לא כאלה מיוחדים.
כן, אני הייתי ממליץ לכל אחד מהמאזינים שלנו ללכת לבדוק את The Ignorance Project ולהסתכל ולראות את כל הגרפים, אבל בגדול אפשר לראות כמה האנושות שלנו התקדמה, כמעט כל נתון שאתה בודק התקדמנו באופן פנומנלי.
כן, אבל פה מגיע אבל הגדול, שהוא רלוונטי מאוד לתקופה הספציפית שאנחנו נמצאים בה, מכיוון שהעלייה המעריכית הזאת בכל מה שטוב בחיים, כן, במאה שהאנושות בעצם קיימת, כן, הוא היה הרבה יותר נקי עד לפני 10 שנים בערך. עד תחילת העשור השני של המילניום, באמת היית יכול להגיד, גם אתה יודע, היו נפילות פה ושם, ושאני אומר נפילות פה ושם, אני כולל דברים כמו מלחמת העולם הראשונה ומלחמת העולם השנייה, כן? כי המאה ה-20 פחות אלימה מהמאה ה-19, וזה כולל שואה ומלחמת העולם הראשונה, שהייתה המלחמה הגלובלית הראשונה, והירושימה וכל הדברים האלה. עם כל זה, המאה ה-20 הייתה בממוצע פחות אלימה מהמאה ה-19.
כן.
ואחרי מלחמת העולם השנייה באמת ראינו התגייסות משוגעת, ראינו התגייסות גלובלית, כנראה התגייסות הגלובלית הראשונה שהאנושות אי פעם ראתה, כי ראינו מה אנחנו מסוגלים, והמלחמה הסתיימה עם הירושימה, כן? וראינו שיש לנו את היכולת להשמיד את עצמנו, ויסדנו את כל המוסדות הבינלאומיים, יסדנו את האום, ניסחנו את מגילת זכויות האדם, התקנו מערכות כלכליות גלובליות שהיו אמורות להבטיח שכולם יכולים לסחור אחד עם השני בלי שיש עוד די ים, אתה יודע, יפרקו לך את כל שרשרות ההספקה, ובלי שכל מדינה חייבת להיות אימפריה רק כדי להבטיח מעברי ים בטוחים. ויצרנו איזשהו ארנג'מנט שלא עבד באופן אופטימלי כמובן, אבל כנראה עבד הכי טוב ממה שהיה לנו אי פעם ברמה הגלובלית. כן?
סידור מבטיח.
סידור לא רע, כן? וכשברית המועצות קרסה בסוף שנות ה-80, היה נראה שזהו. דיברו אז במונחים של הסוף של ההיסטוריה, הגענו לסוף של ההיסטוריה, מעכשיו צריך לסגור איזה כמה פינות, וזהו, וסיימנו. אני לא יודע מה קורה אחרי שסיימנו, אבל סיימנו. והאופטימיזם הזה די התפוצץ לכולם בפנים. כי בעשור האחרון אנחנו רואים איזושהי רגרסיה, כן? גם מבחינה טכנולוגית אפשר לומר שלראשונה מזה הרבה מאוד זמן נכנסנו לזה תקופה של הצעה. חוק מור לא עובד כמו שהוא עבד פעם. אין לך איזושהי מהפכה טכנולוגית מטורפת כל 5 שנים, כמו שהתרגלנו מאז האינטרנט בערך, כן? ונכנסנו לתקופה שאני אישית מכנה אותה תקופת ההבטחות שהופרו. היה בשביל אנשים כמונו שהיו בני נוער או מבוגרים צעירים בתקופת שנות ה-90, נסחו בנו את האמונה, או שאנחנו יצרנו לעצמנו את האמונה, ששחר של יום חדש עומד מעבר לפינה, ואין הרבה דברים שיכולים לעצור אותנו. כאילו, יש לנו את האינטרנט, אנחנו הילדים של האינטרנט, תכף אנחנו נרצף את הכל בפלטות סולריות, נפט יצא מהמשוואה, אפילו בכוחות עצמו, אפילו לא צריך להכריח את זה, מה שצריך לעשות זה לדאוג ש...
העולם יהפוך לכפר גלובלי אחד.
כן, אתה יודע, everything was taken care of מהבחינה הזאת, והעניין הזה הגיע לאיזושהי עצירה מאוד פתאומית. היום אנחנו רואים... הטכנולוגיות ששמנו בהם את מפתחנו, שזה אפשר לסכם את זה בטכנולוגיה המקוונת של האינטרנט, הנדסה גנטית, אינטליגנציה מלאכותית, כל הדברים האלה אמנם עשו, התקדמו מאוד יפה, אבל לא הובילו למקומות שחשבנו, כן?
כן. ולהפך הרבה פעמים.
הרבה פעמים להפך, במיוחד שאתה מדבר על האינטרנט, אתה צריך באמת לשאול את עצמך אם זה לא יצר בדיוק את ההפך המוחלט ממה שחשבנו שזה הולך לייצר. את ההפך הוא מעט לא, אבל זה לא, אנחנו רחוקים מאוד מהרגע שבו ב-1994 יצא מניפסט של סייבר ספייס, ש... בצורה מאוד מאוד חצופה, קראת תיגר על כל שואי עולם שאנחנו הולכים, אנחנו נפרדים ממכם, אנחנו הולכים להקים מין אנושי חדש באינטרנט, כן? אף אחד כבר לא שם, אף אחד שלוקח את עצמו ברצינות כבר לא שם. וברמה הטכנולוגית יש diminishing returns, יש החזרים הולכים ופוחתים. צריך להשקיע יותר ויותר מאמץ כדי להוציא פחות ופחות פירות ממחקר ופיתוח. ונראה שאנחנו נכנסים לאיזשהו פלטו פה. ומבחינה פוליטית תרבותית, נראה שלראשונה מאז סוף מלחמת העולם השנייה, אנחנו נכנסים לתקופה של כיפון והסתגרות. כוחות לאומנים ניציים מאוד, עולים בכל העולם. איפה שלא תסתכל, יש לך מנהיגים פופוליסטים, או אתה יודע, אפילו אם הם לא פופוליסטים, יש לך מנהיגים שבאופן כללי אפשר לסכם את המשנה שלהם במספיק לנו עם הקדמה הזאת שלכם, מספיק לנו עם זה שאתם מחזיקים לנו אקדח לרקה ודורשים איתנו להיות סבלנים ולרשות לכולם לקבוע את המגדר שלהם בעצמם, והתמרדות נגד דברים כמו פוליטיקלי קורקטנס למשל, והתמרדות נגד תודעה גלובלית. כן? כן.
יש לנו את טראמפ בארצות הברית, את פוטין ברוסיה, את ארדואן בטורקיה, בישראל גם המצב לא מזהיר במיוחד בימים אלה. יש לנו חוקים שעוברים כדי למנוע הפלות מנשים, כן. דברים סופר כאילו...
דברים שלא אמנת שאתה תראה אותם.
Outrageous, כאילו כן. חברות ענק כמו אמזון ונטפליקס ואפל שילמו אפס מיסים השנה בארצות הברית. דברים מטורפים שעובדים ממש לא בשביל כולם וקורים בכל העולם, בבת כן. אחת.
ושזה מוביל אותנו גם ל... מה שאמרת עכשיו עם המסים, מוביל אותי קצת לדבר על אחד מאפיקי המשבר שאנחנו נמצאים בה, כאילו על המשבר האקולוגי, אני חושב שאין טעם להרחיב. מזינים שלנו בבית גם מכירים את הנושא הזה היטב. ברמה המדינית-פוליטית, אנחנו עומדים בפני משבר דומה, אנחנו למעשה, מה שנסע על גבו את המהפכה הדמוקרטית מצד אחד, ואת המערך הכלכלי שאפשר לנו את השפע שלנו, של ה... סחר בינלאומי של כלכלת השוק המבוסתת, אפשר לקרוא לזה ככה שאנחנו בתוכה אנחנו חיים, המכשיר שנסע על גבו את כל ההתפתחות הזאת, זאת מדינת הלאום, או לא מדינת הלאום, הרפובליקה, נקרא לזה ככה, מדינה עם גבולות מוגדרים, שיש לה ריבונות על שטח מסוים, שמי שחי בה זה אזרחים של המדינה הזאת, האזרחים... באמצעות השיח הציבורי, כן, קובעים איזה מנהיגים ישלטו בהם, מנהלים מדיניות ומנהלים את המדינה ואת משאביה לטובת הכלל, פחות או יותר, זה איזשהו דגם שנולד במהפכה הצרפתית, ולאט לאט הפך להיות הבונטון, וכל מדינה שאיכשהו רצתה להצליח, כן, הייתה צריכה לדבק
למודל הזה.
והיום אתה נמצא בסיטואציה שאתה אומר לעצמך, מהי בעצם הריבונות של המדינות האלה, כן? נראה שריבונות הופכת להיות משהו שהוא לא כל כך רלוונטי יותר, כן? כי האתגרים האמיתיים הם גלובליים, כן? מדינות לא באמת שולטות בכלכלה שלהם יותר, כן? כי, אתה יודע, מספיק שבנגלדש תוריד את שכר המינימום שלה, וזה משפיע אוטומטית על עובדים בכל המדינות מסביב.
סוג של אפקט הפרפר פיננסי כזה.
כן, שכאילו אתה יכול לשחק עם המטבע שלך, אתה יכול לקבוע מדיניות של שכר מינימום, אתה יכול לתקים רגולציות מסוימות, אבל בשוק כל כך גלובלי, הכוחות האמיתיים של הכלכלה, התאגידים הבינלאומיים, הם פטורים מזה, כן? אם הם לא בא להם, אם לאמזון לא רוצים לשלם מיסים בארצות הברית, אז הם יבירו את המשרדים שלהם לאיזה יי סישל, וזאת תהיה חברה יי סישלית עכשיו, ותחפשו אותי, כן? וכל המערך התומך שהיה אמור לבסט את השווקים, שהיה אמור לייצר איזשהו חוזה חברתי שאיתו כולם פחות או יותר יכולים לעבוד, לא מתאפשר יותר. או לא או נראה שלא יתאפשר יותר בעתיד, כן, מהבחינה הזאת. אתה רואה מדינות כמו בריטניה שמקבלות החלטות ריבוניות כמו הברקזיט למשל, ומתעוררות למציאות שבה המדיניות הזאת בלתי אפשרית. זה לא משנה מה אתה מחליט, אתה בפרלמנט שלך יכול להחליט מה שאתה רוצה, בסופו של דבר יש מה
יכולים טכנית לצאת.
כן, יש ריאל פוליטיק, כן? תמיד הייתה ריאל פוליטיק, תמיד היו גבולות מסוימים שבהם המדיניות הסתובבה, והעם, הציבור, כן? בחר מנהיגים שתמרן בתוך הריאל פוליטיק הזה, אבל המרג'נס, הגבולות של הריאל פוליטיק הלכו והצטמצמו, והם אתה מגיע למצב שכאילו זה לא כזה משנה מי מנהל את המדינה, כי יש לך 2-3 דברים שאתה יכול לעשות, וכל השאר יוביל אוטומטית לאסון, ואתה כבר רואה את זה, כן?
כן.
אנחנו שזורים במערך בינלאומי שמאפשר מעט מאוד חופש מבחינה ריבונית, כן?
ואז כשאתה מסתכל על זה, אתה לא יכול שלא לשאול את עצמך, אז למה על הזזל אנחנו לא עושים שום דבר? כי כאילו, יש לנו כאנושות את היכולת הטכנולוגית, את היכולת יכולת מבחינת ידע, את היכולת מבחינה מדעית, את היכולת מבחינת הבנה של איך דברים עובדים, ואת היכולת הכללית לשתף פעולה ביחד בשביל באמת...
זהו, האם יש לנו באמת את היכולת לשתף פעולה, יש לנו את כל היכולות אחרות. האם יש לנו...
לא, אומר, יש לנו את היכולת, למה אנחנו לא עושים את זה? מה באמת הבעיה שעומדת מאחורי הדבר הזה באמת? כי, כמו שאמרת, העולם הפך לדי כפר גלובלי, אתה לא יכול לעשות משהו אחד לבד בלי שזה ישפיע על כולם, ואתה יש המון המון דברים שאתה לא יכול לעשות גם אם היית מאוד רוצה, ואתה בן אדם, גם אם אתה, גם מדובר פה על איזה פוליטיקאי סופר שמרן, יש דברים שהוא פשוט טכנית לא יכול להעביר. אז מה בעצם גורם לנו להגיע למצב הזה שבו כל כך קשה לשתף פעולה ולהתקדם קדימה ולפתור משבר, משבר של חיים ומוות, זה משבר של האם אנחנו נהיה פה עד 2040 או לא.
יש את המשבר האקלימי, כן? את שאר הדברים צריך שנייה לשים בצד, כי הם באמת פסיכולוגים תרבותיים, אנחנו תקועים הדבר הזה שקוראים למדינת לאום, הם לא הולכות להיעלם, וגם לא בטוח שהן צריכות. מדינות לאום, רפובליקות, כן? לא בטוח ש... ואף אחד לא באמת יודע איך בעוד 50 שנה האנושות תנהל את העניינים שלה, כן? צריך, לא ספק, צריך מוסדות פוליטיים חדשים, בינלאומיים, שיטפלו בדברים האלה, כן? אם האתגרים שלנו הם גלובליים, אז ההתמודדות שלהם צריכה להיות גלובלית. ואתה יודע, ונדרשת פעולה שבורה לכולם. אנחנו כולנו יודעים שאנחנו צריכים לצמצם את מדרס הרגל האקולוגי שלנו, שאנחנו צריכים להפחית גזי חממה וזה, אבל קשה מאוד לשכנע אנשים בזה, כן? עכשיו, באופן מסורתי, זה תפקידו של המחנה, נקרא לזה המחנה הליברלי-הומניסטי, כן? לעשות את העבודה הזו, כן? לשכנע את האנושות שעדיף לה לשתף פעולה, כן?
שטובת הכלל טובה גם לכולם.
שטובת הכלל וטובת הפרט כרוכים זה בזה, בוא נקרא לזה ככה, כן? שאתה יודע, כשהכל כרוך זה בזה, ולכן נושאים אקולוגיים הם מהנושאים החשובים ביותר שאפשר לחשוב עליהם, כן? או שאפשר להתעסק בהם, כן?
היום המחנה הליברלי עסוק בלהסביר לאנשים דברים כל כך ביניין, שזה כאילו... אתם יודעים, צריכים לנשום אוויר נקי כדי לחיות.
כן.
או כאלה, כאילו...
מיכן מגיעה ההתנגדות לכל הדברים האלה, ולמה כל כך קשה לשכנע אנשים בזה? למה כל כך קשה לשכנע אנשים בדברים מאוד מאוד בסיסיים? והתגובה האוטומטית בדרך כלל תהיה, צוף, תשמע, כולם מטומטמים. פשוט כולם מטומטמים, אין לי מי לדבר. עכשיו, זה דרך אחד להסתכל על זה, אני די בטוח שלא חסרים מטומטמים, כן? אבל זה תירוץ מאוד גרוע. כן?
מאוד גרוע והוא גם לא נכון. אני ממש לא חושב שכל מי שאי פעם בחר בטראמפ הוא בהכרח מטומטם.
כן.
אני לא חושב שכל מי שלא מחשיב את עצמו כליברל מוחלט הוא בהכרח מטומטם. ולכן, מה באמת הבעיה?
אני חושב שהבעיה היא שאותו מחנה ליברלי-הומניסטי, שגם הוא לא דבר אחיד, כן? שיש פה כל מיני קולות וכל מיני צדדים, אבל אני חושב שהבעיה המרכזית שלו זה שהוא יותר מהיריב האידיאולוגי שלו, בפני עצמו עומד בפשיטת רגל אידיאולוגית, והייתי אפילו הולך צעד אחד קדימה ואומר, פשיטת רגל קוסמולוגית, כן? התנועה ההומניסטית התחילה את דרכה עם ההשכלה, במאה ה-19, במאה ה-18, במאה ה-19, ועומדת על יסודות קלאסיים מאוד מפותחים, של מה זה הבן אדם, באיזה עולם אנחנו חיים, כן? זה התפתח, השתנה אחר כך בתקופה מודרניסטית, במאה ה-20, ונתן איזושהי תפיסה, נתן איזושהי תמונה, כמו שכל האידיאולוגיות למעשה עושות, הן נותנות לך איזושהי תמונה של הקוסמוס, גם אם לא מדברים על זה במונחים כאלה. נותנים לך תמונת עולם, כן? כמו שדתות עושות. כמו שכולם עושים. מסבירים לך מה זה בן אדם, מה האתגרים של בן אדם.
מה היחסים של בן אדם לעולם.
מה היחסים של בן אדם לעולם ולכלל, ולאיזה דברים כדאי לשוף אליהם, כן? כדי לחיות חיים מלאים. אוקיי? ואני חושב שאתה מסתכל על הליברליזם השמאלי, נקרא לזה ככה, בעידן שלנו, אז אין בו שום דבר מהדברים האלה. אין לו שום תפיסת עולם שאפשר לאחז בה, שיכולה להחליף את תפיסת העולם המודרנית והקלאסית, ואת תפיסת העולם המסורתית, שעליה הלאומנות יושבת, ושעליה האימפולס היותר תיאוקרטי, נקרא לזה, יושב.
זה מזכיר לי את American Gods של ניל גיימן. הרי אנחנו בני אדם חיים ומתפקדים ומשתפים פעולה בקבוצות על בסיס סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו. אנחנו בונים לעצמנו סיפור מסוים, בי את דת כלשהי או נרטיב כזה או אחר שאנחנו מספרים לסיפורים ומסוגלים להתאגד מסביבו בקבוצות. והיום הדתות במרכאות שהחליפו את האלים המוכרים והסיפורים המוכרים שעזרו לנו כאנושות להגיע לאיפה שאנחנו היום, הוחלפו באלוהימים כמו כסף ודיגיטל בספר American Gods של ניל גיימן, כמו money and digital, שם מי שראה או קרא את הספר, אם לא מומלץ מאוד, יכול לראות איך הם האלים הכי powerful, הכי חזקים בסיפור, וזה בעצם המצב שאנחנו נמצאים בו היום. אנחנו הגענו למצב שבו הדת השולטת בעולם היא ש... profits above all.
ואפילו אם לא, אם אתה שייך למחנה ההומניסטי ואתה, יש לך ערכים אחרים של רווחת האדם נגיד ודברים מהסוג הזה, גם אז זו תפיסת עולם שהיא מרוקנת לחלוטין מרוח. כן. כן? שהיא לא רואה במימד הזה של הרוח, מימד שבאמת קיים, שצריך להתייחס אליו. כן? כן. מהי נבואת הגאולה של השמאל הליברלי העולמי?
איבדנו את הסיפור, איבדנו את הוויז'ן.
כן, מה הוויז'ן שכן קיים, כן? הוא מבוטא אך ורק במונחים חומריים, הוא מבוטא אך ורק לא יודע, העסקה מלאה, כן? אתה יודע, הסביבה שמקיימת את האורגניזם האנושי.
בטוח בריאות לכולם.
כן, כל מיני דברים כאלה שאתה יודע, לא ספק הכרחים, או לא ספק נושאים שראוי להתעסק בהם, כן? אבל כתפיסת עולם מלאה, זה פשוט לא מתחרה. בשוק של הרעיונות, זה לא מתחרה. זה לא משהו, גם אם אתה מאמין, לצורך העניין, שחיי האדם הם מתקיימים בריק אבסורדי, כן? גם אז מוטל עליך לעשות איזושהי פורמולציה סביב זה, כן? לייצר איזשהו היגיון פנימי שמסביר לי, אוקיי, אם אני חי בריק אבסורדי, כן? למה עליי לקדם ערכים הומניסטיים, כן? למה לא למות במנת יתר של הרואין וcall it a day, כן?
לגמרי, ואני חושב ש...
דרך אגב, מי שהיה מאוד כנה לגבי זה היו אקזיסטנציאליסטים, אני חושב שקמי או סרטר, אחד מהחבר'ה המדוקאים האלה, אמר שהשאלה הפילוסופית בעלת המשמעות היחידה שבן אדם יכול לשאול את עצמו, זה האם להתאבד או לא, כן? וזה באמת נכון, באמת הגענו לפה. אוקיי, זה המקום שאנחנו הגענו אליו, שהחוד החנית של המדע והפילוסופיה שנגזרת ממנה, מהקוסמולוגיה שאנחנו חיים בה, הוביל אותנו לכך שהקרם דה לקרם, הדובדבן על הקצפת של ההגות הפילוסופית מסתובבת סביב השאלה למה לא להתאבד, כן?
כן.
וזאת פשיטת רגל אידיאולוגית, ואם זאת העמדה שאתה יוצא ממנה, אתה לא תשכנע אף אחד בשום דבר. ולדעתי, אנחנו נמצאים בעידן, למעשה עידן של סוג של דקונסטרוקציה כזאת, זה גם, אתה יודע, זאת גם גולת הכותרת של הפוסט-מודרניזם, דקונסטרוקציה, לפרק הכל לגורמים שלו, ולראות איך הכל זה רק סיפור, כן? אז אנחנו נמצאים באמת בעידן של איזושהי דקונסטרוקציה, שאחריה חייבת לבוא רקונסטרוקציה. אנחנו חייבים לקחת את כל מה שלמדנו על העולם, כן? את כל מה שהמדע לימד אותנו, את כל מה שהפילוסופיה המודרנית לימדה אותנו, את כל מה שאנחנו יודעים על נפש האדם, את כל מה שאנחנו יודעים על החוויות האפשריות לנפש האדם, שזה חורג אתה יודע, חקירה פילוסופית, יש פה גם חקירה פנימית מסוימת, שהיא הוזנחה לחלוטין, לקחת את כל הדברים האלה, לאגד אותם חזרה אל תוך איזושהי תפיסת עולם הרמונית, כן? שבשביל האדם המצוי make sense, שהיא מתחברת לחוויה שלו בקיום, ויכול להגיד, אוקיי, זהו הקוסמוס, זהו מקומי בקוסמוס, אלה הם האתגרים של המצב האנושי שבו אני מוצא את עצמי, ואלה הם, אלה הם הדברים שיש לעשות כדי לחיות חיים בעלי משמעות.
לגמרי, אני חושב שבעידן כמו זה שאנחנו חיים בו עכשיו, שבו מצד אחד יש לך את המשברים האינסופיים האלה שאנחנו מדברים עליהם, ומצד שני הכל הופך להיות יותר ויותר אוטומטי, ולאדם עצמו, לא רק מבחינה רעיונית ומדעית, כמו שאמרת, המקום שהגענו אליו, סוג של משבר קיום כזה, אלא גם ברמה המקצועית, ברמת הפעולות שלו ביום יום, הוא הופך להיות פחות ופחות רלוונטי. אנחנו הופכים להיות פחות ופחות רלוונטיים, ומוחלפים יותר ויותר בידי אלגוריתמים, מכונות, רובוטים. כן. וכשאתה נמצא במקום כזה, אני חושב שלימודי פילוסופיה באשר הם, יכול להיות באוניברסיטה, וזה יכול להיות מחקר עצמי, לימודי פילוסופיות, תרגולים של מדיטציה, כל מיני דברים שנוגעים ברוח ונוגעים בחוויה הישירה, הופכים להיות מאיזשהו אסכולת לימוד אזוטרית כזאת, שלומד אותה כל מי שלא יודע מה רוצה לעשות עם החיים שלו, למשהו שהוא סופר נצרך וחשוב. ואני חושב שאם אתה מסתכל על מה שקורה בעולם...
הייתי הולך צעד קדימה אפילו, אתה קראת ללימודי פילוסופיה באקדמיה כרגע, חוויה ישירה, אני ממש לא... אני חושב שזאת בדיוק הבעיה, שאת זה אין. אין, ממש אין שם.
סבבה, אז הורדתי את האוניברסיטה. אני מדבר באופן כללי, לימודי פילוסופיה ואיזשהו הבנה בסיסית טובה יותר של איך העולם עובד, מה היחסים שלי מול העולם. אז כשאתה לוקח את זה בחשבון ואתה פתאום מסתכל על מה שקורה מסביב ורואה למה, אתה רואה איך בחירות אחרי בחירות ושנה אחרי שנה, הטובים במרכאות שאתה ואני רוצים שינצחו, אלה שמקדמים דברים שאנחנו מאמינים בהם, כמו שלא נמות עוד 20 שנה ושאנשים לא ירעבו, למשל, לא יודע אם יש אנשים שבצורה נחרצת יכולים לבוא ולהגיד, אני חושב שלא, שאנחנו צריכים למות עוד 20 שנה וש... צריך שאנשים רעבים בעולם, ואלימות כלפי נשים, ושלא יהיה להם בעלות פרטית על הגוף שלהם, זה אבסורדי, אבל כן. אנחנו רואים איך פעם אחרי פעם, אנשים שבאים לקדם את האג'נדות האלה, נכשלים לתפוס את דעת הקהל, ומשאירים את המקום לאויביהם השמרנים יותר, פעם אחרי פעם, ואני חושב שזה בעיקר נובע, בגלל החוסר בוויז'ן הזה שאנחנו מדברים עליו, בגלל החוסר בסיפור שסוחף, שיש מאחוריו איזשהו... משהו שהוא מעבר לדברים טכניים כמו...
אני חושב שאפשר לסכם את זה, לא לסכם, אבל להגדיר, לצמצם את זה לאיזשהו משהו שאתה יכול לשים לב אליו, אתה רואה את כל הטיפוסים האלה בעולם, שגם אני ואתה שייכים אליהם, שכאילו כזה מנסים לשפר את מצבה של האנושות נגיד, שמדברים על ערכים אוניברסליים, קוראים לזה גם, שזה חתיכת דבר חצוף לומר, על ערכים שלך שהם אוניברסליים, כן? מדברים על ערכים אוניברסליים, ערכים הומניסטיים, ומה ראוי לעשות ומה לא ראוי לעשות, כן? אבל למעשה, אם תדחוק אותם מספיק לקיר, הם לא ידעו להגיד לך למה. למה with a capital למד לצורך העניין, כן? למה ברמה הכללית, כן? למה זה בעצם כל כך חשוב, כן? איזה ערך אתה מנסה למקסם? לאן אתה רוצה להגיע עם כל הסיפור הזה, כן? כי אם אתה מוכר, הדבר היחיד שיש לך למכור לקהל המאזינים שלך, זה לפרק את עולם הערכים שעליו הוא גדל אולי, או עליו הוא מעוניין לחנך את ילדיו, ואין לך משהו אחר לציע לו, כן? אז ברור שאף אחד לא ייקח אותך ברצינות. נכון. כן?
ואין לנו נרטיב כזה להציע.
כן, אין ממש נרטיב כזה להציע, ואני חושב שהפרויקט הגדול של המאה ה-21 זה לייצר אחד. אחד שהוא אמיתי, כן? כי שקרים יש כבר מספיק, כן? הפרויקט הגדול של האנושות במאה ה-21 זה... לסוף את כל אגפי הידע שאגרנו, ובמקום כל הזמן לפרק אותם, לחבר אותם חזרה לאיזושהי קוסמולוגיה שיכולה לשמש את אותו תפקיד שהדתות ברמה מסוימת שיחקו פעם לפני המהפכה המדעית, כי כמו ש, כפי שדיברנו על זה אתה יודע, בפרק שעשינו על הדתות, כן, ש בעולם ההוא, בעולם הקדום, בעולם של הקדמונים, הדת לא הייתה דת, היא הייתה הכל. כי היא הייתה, היא הייתה הקוסמולוגיה של התקופה, היא הייתה הקוד האתי של התקופה, היו בה הנחיות של איך לנהל מדינה, היא הייתה פשוט הפיניקל, הדובדבן על הקצפת של ההגות האנושית באותה תקופה. ולנו היום הדתות נראות מגוחכות, אבל בתקופה ההיא, it makes sense to people, כן? אנשים היו יכולים להתחבר לזה, לא בגלל ששתפו להם את המוח, אלא בגלל שהיא שיקפה את האופן שבו הם ראו את המציאות, וברמה מסוימת, מרבית הדתות גם עשו תפקיד טוב שם, הם באמת יגדו את, את חוד החנית של הידע, גם הידע הפסיכולוגי, גם הידע אודות התנהגות אנושית, גם הידע
אודות... ידע מדעי.
גם מבחינה, כן, מבחינה מדעית של, הם פשוט, הם נתנו איזושהי תמונה הוליסטית ושלמה של מה זה העולם ומה צריך לעשות איתו, כן? ודבר כזה אין לנו היום. עכשיו, אני לא אומר, ממש לא, שצריך למציא איזה דת ופשוט שכנע את כולם להבין בה, כן? זה משהו שצריך להיות אמיתי, כן? אנחנו באמת, אנחנו צריכים לעשות איזושהי rendition, כן? לכל הידע שיש לנו על הקוסמוס והידע שיש לנו לגבי החוויה הפנימית שלנו.
ולתת אותו לאיזה AI סופר מתוחכם שיוציא לנו איזה כמה שורות של קוד שיסבירו למה הכל קורה.
כן, נכון. והתשובה תהיה 42 בסוף, כן. עכשיו, איך דבר כזה יכול לקרות? הרבה דברים צריכים להשתנות בשביל שדבר כזה יקרה. כי לתנועה ההומניסטית יש עוינות מאוד גדולה לעולם הרוח. והיא יושבת על תפיסת עולם שהיא חושבת שהיא מדעית, אבל היא מזמן כבר לא מדעית. כן? תפיסת העולם החילונית, הקלאסית, היא תפיסת העולם של המאה ה-19, כן? הגילויים האחרונים של המדע, כן? בכלל לא הגיעו אליה. לפי תפיסת העולם החילונית, הקלאסית, המצויה, שהיא אפילו לא, אתה יודע, רשומה באיזשהו מקום, אנחנו פשוט לוקחים אותה כמובנת מאליה, אז אנחנו, כאילו, התפיסה שלנו לקוסמוס היא טכנית, היא מכניסטית,
ומעט ניהליסטית.
היא ניהליסטית, היא מאוד מטה, כן? כשאם אתה באמת מסתכל על מה שאנחנו יודעים על העולם, העולם לא נראה ככה, כן? המדע ב-50 שנה האחרונות לא נתן כל כך הרבה תשובות, אבל פתח דלת לעולם מאוד מסתורי, שיש פה הרבה מה לגלות, כן? אתה יכול לצלול לעומקיו ו... לצאת עם פנינים ממנו, כן? לגבי הבן אדם שמתחיל עם המחקר הזה של באמת להבין, לפרק את העולם למרכבים שלו, לראות ממה הוא באמת מורכב, מגלה עד מהרה שאתה חי בעולם מאוד מאוד פסיכודלי. חי בעולם מאוד מאוד פסיכודלי, עשיר מאוד, מרובד מאוד, שבו דברים, מונחי, מושגי בסיס כמו זמן ומרחב, ומה זה אובייקטים, ומה זה, אתה יודע, מה זה ייצור אנושי בכלל, הם חזרו להיות לראשונה מאז 100 שנה, מאז 200 שנה בערך, כן? מושאי מחקר לגיטימיים, כן? וצריך לפריח איזושהי רוח חדשה של... של לא תדמה, של או, איך אומרים או? של
התפעמות.
של התפעמות, נכון. רוח חדשה של, של, של התפעמות לגבי האדם וגבי העולם, כן?
לגמרי.
וללכת בעקבות זה אל עבר, אל עבר לא איזושהי קוסמולוגיה שנותנת לך תשובות, אבל שמאפשרת לך לגשת ולחקור את העולם ממקום חדש ורענן, כן? כן. ועכשיו, זה יכול להתחרות בתפיסות עולם לאומניות. זה יכול להתחרות בדתות כפי שאנחנו מכירים אותן.
אני חושב שבאמת, כאילו, נכון, לגמרי. אני ממש מסכים איתך, ואני חושב שכל העניין הזה הוא קצת overlooked. אני חושב שכשאני ניגש, או רוב האנשים ניגשים להסתכל על מה קורה כרגע בעולם, והמשברים שאנחנו עומדים בפניהם, בעיקר מה שתופס אותם זה, אוקיי, הנה הבעיה, הנה הפתרונות, למה כאנושות אנחנו לא מצליחים לפתור את זה? והתשובות הרגילות שואלות, כמו כשהזכרנו כולם מטומטמים, או שיש פה שני צדדים, יש את הליברלים, השמאלנים, ליברלים, דמוקרטיים כביכול, שרוצים לפתור את הכל ושהכל יהיה טוב, ויש מהצד השני את כל הרעים שרוצים, וזה ממש לא ככה. אנחנו כאנושות, באופן כללי, ביחד, כולם, דמוקרטים, רפובליקנים, ימנים, שמאליים, whatever it is, whatever your belief is, כולנו חסרים באופן פונדמנטלי איזשהו ויז'ן מתקדם יותר, לשאוב ממנו השראה, לשאוב ממנו התרגשות והתפעמות, כדי שנוכל ללכת ומשם ליצור רגולציות ספציפיות שיעזרו לנו להתקדם, משם ליצור שיתוף פעולה בקבוצות, משם ליצור דברים, כי בלי זה אנחנו לא יכולים. כן. זה משהו שהוא סופר אוברלוקט, בגלל שאנחנו הפכנו להיות מין כל כך בראש שלו, כן. כל כך חושב, כל כך מדעי, אנחנו יודעים הכל, אנחנו כבר פיצחנו את סודות היקום, ואנחנו פשוט שוכחים שבלי ויז'ן, בלי משהו קוסמולוגי מעבר, חוויה ישירה, שמוביל את כל המחקר הזה, כמו שתמיד היה, אגב, כן. זה לא חדש. כמו שתמיד היה, בלי זה אנחנו לא נצליח לשתף פעולה.
אנחנו יודעים איך אנחנו כביכול אמורים לחיות, אבל אנחנו לא יודעים למה. ואם אני מסתכל על כל הכהנים הגדולים של, של הקדמה לצורך העניין, אתה מסתכל על, ה, על הפוליטיקאים שמזוהים עם הדברים האלה, ו, ואתה יודע, המדענים שמזהירים אותנו בפני אסונות, ואתה יודע, הדוברים הגדולים שמנסים לשכנע אותנו שאתה יודע, אנחנו צריכים שיתוף פעולה בינלאומי, ואתה יודע, דברים מסוג, הם כולם סחים בלטה. באמת. זה, אולי, אולי, אולי זאת הדרך אחרת, אבל, וזה לא סקסי. עכשיו, זה לא רק עניין שיווקי פה, של הפוך, אתה יודע,
זה עניין פסיכולוגי עמוק של איך בני אדם עובדים. רק ככה אנחנו מבינים דברים, ורק ככה אנחנו משתפים פעולה. זה ככה אנחנו עובדים, כאילו. אני חושב שאם הגענו לאיזושהי מסקנה מהפרק הזה, איזושהי מסקנה ריאלית מהפרק הזה, זה זה. אני חושב שכדור, באופן כללי, אנחנו סופר אוברלוקט את כל העניין הזה של בני אדם צריכים ויז'ן מאחורי, מעבר לדברים טכניים. דברים טכניים הם באים אחרי, הם מובילים. אוקיי, אם זה מה שאנחנו רוצים להגיע אליו, הוא 1, 2, 3, 4, מה אנחנו עכשיו צריכים לעשות?
כן. כן, ואני הייתי אומר, אני הייתי מסכם את זה ככה, שאנחנו צריכים תקווה חדשה והתלהבות חדשה לגבי להיות בן אדם. כן? פירקנו, ועכשיו זה בצדק. כלומר, אולי לפני שאנחנו נסכם את הפרק, כן? נגיד שזה בצדק, כן? האדם נפל ממקומו במרכז הקוסמוס לפני 300 שנה. ובצדק, דתות נשרפו באש התארה של המהפכה המדעית, כן? אבל לאחר כל זה, כן? צריך לראות מה שרד בלהבות, כן? המהפכה המדעית, שוב, היא כמו מין אש תארה כזאת ששרפה את כל האידיאולוגיות ואת כל התפיסות עולם הארכאיות, כן? ועכשיו התפקיד שלנו, אחרי שהלהבות שכחו, זה לחזור למדורה ולראות מה שרד שם.
ולהחליף את זה באידיאולוגיה שעובדת בשבילנו.
לא יחליף, לסוף החוצה מהגחלים, כן? כי המחשבה שיש שם דברים שאולי שרדו את הלהבות, ואחרי שהם שרדו את הלהבות הם בעלי ערך רב הרבה יותר מאשר שהם היו לפני, כן? לאסוף אותם חזרה ולבנות ולמצוא את מקומך בעולם מחדש כבן אדם. כן? למצוא את מקומך חדש
מקומנו.
כן, מקומך, את מקומנו, כל אחד עושה את זה בפני עצמו, כן? אז למצוא את מקומך מחדש בעולם, ולגלות עניין מחודש בחוויה האנושית, פשוט כמה שהיא, ורק ממקום כזה, בכלל יהיה לך חשק להציל את האנושות, כן? בלי זה, אתה פשוט תהיה תמיד הסחי התרחן שאומר לכולם להיות מנומסים
ולמחזר.
ולמחזר, כן? וזה לא עובר טוב באף מסיבה.
Indeed. טוב. כן. מאזינים ומאזינות יקרות, שיהיה לכם סוף שבוע רגוע, או שבוע נעים.
Whatever.
Whatever it is.
כן, כן.
ניפגש בפרק הבא.
טוב, ביי ביי.